שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק מספר 5 של סלטיקס פוד, פתיח ואנחנו מתחילים. שוב שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של סלטיקס פוד, אני ינון בר שירה ולצידי נמצא דרור רס. דרור, מה שלומך?
בסדר גמור, היה לנו שבוע מעניין, נדבר עליו.
כן, עמוס בכל טוב, התחלנו סוף סוף את העונה, בהחלט בהחלט התחלה צפויה מאוד, גם אני, גם אתה, הימרנו בדיוק שאלו יהיו התוצאות הסופיות של המשחקים, הפסד בפילדלפיה, ניצחון קשה בטורונטו וניצחון בחוץ מול ניו יורק ניקס. מצד שני, אז מה למדנו? היה לנו משחק ראשון, 97-83 מול ההגנה של פילדלפיה. איך הרגשת באמת בהתמודדות הראשונה של סלטיקס בעונה?
קצת כמו ילד שנתנו לו סוכריה מול הפנים ואז לקחו אותה, כי רוב המשחק היינו קרובים, אפילו הובלנו, ואז בסוף אמביד פשוט בלתי עציר, ואצלנו יש שחקנים שלא יכולים לעצור, אז...
מה שהיה מאוד שונה, שדווקא הרגשתי שבאמת היה תמיד, אמביד היה לנו קשה תמיד, באיזשהו רמה, אורפורד התמודד איתו, אבל מי שתמיד לא הצליח להתמודד מול הסלטיקס היה בן סימונס. וזה נכון. היה בולט מאוד, שסימונס פתאום מרגיש טוב מול ההגנה שלנו, חודר בלי הפסקה כשאין לו שחקנים.
זה היה במחצית השנייה, במחצית הראשונה עוד אפילו כן הסתבך.
כן, אחרי זה הוא חגג מאוד. באמת זה חשף הרבה בקיעים, קודם כל באמת הנחיתות בריבונד הייתה עצומה, 62 מול 41, זה לא מפתיע. דווקא קנטר, שלצערנו נפצע באותו משחק, נראה סביר בהגנה על אמביד יחסית.
לא נראה סביר, הוא נראה רע.
תלוי, אמביד לא כיכב בגדול במשחק הזה, יחסית לעצמו, שוב, לא מדובר פה נכון. במישהו שהוא שומר גדול, לא מדובר במישהו שהוא שומר בכלל. בסופו של דבר, ברור כשאתה מעלה את קנטר שיהיה לך איזושהי תוצאה התקפית על חשבון בעיות הגנתיות עצומות, הבעיות של קנטר פחות מתבטאות דווקא מול קבוצה כן. בלי ריווח כמו פילדלפיה.
היה משחק חלש של אמביד, אבל אני לא בטוח שלקנטר היה יותר מדי תרומה לעניין. אני חושב שזה יותר הוא הגיע יום חלש שלו.
כן, אמביד נראה מאוד מתוסכל אחרי המשחק, למרות הניצחון של הקבוצה שלו. הצד השני באמת זה שזה היה נראה בהתחלה יחסית טוב, אבל היה שילוב של ג'יילן בראון, שיצא מהר בארבע עבירות.
כן.
קמבה ווקר שהיה ביום כליאה נוראי. ג'ייסון טייטום גם לא זרק טוב מהשדה. קצת לאחר מכן היה לנו את המשחק מול טורונטו שהתחיל עם תצוגת כליאה רעה מאוד, גם של קמבה גם של טייטום, אבל מצד שני בראון נראה נהדר, שמר אותנו במשחק. במחצית השנייה בלקראת הסוף היה באמת מהפך משמעותי, למרות תצוגה מאוד מרשימה של פסקל סיאקאם שנראה בדרך בטוחה להיות אולסטאר במזרח. הרבה מאוד הפרעה לנתיבי המסירה, גרימת עיבודים לקבוצה של טורונטו שהמשיכה לאבד למרות והפסידה לנו למרות אחוזים טובים יותר מהשדה. ובמשחק השלישי זה נראה רע במחצית הראשונה, פיגור 51-46, אבל במחצית השנייה כשקמבה נכנס לעניינים וכל הניקס יצאו מהעניינים, הגענו מהר מאוד לפער מספיק משמעותי כדי שהקהל במדיסון סקוויר גארדן יתעסק בלפגוע בשחקנים של עצמו ובלעודד את טאקו פול.
כן, אגב, אתה ראית שהיום בראיון קמבה ווקר אמר שהוא הודע שהוא התלבט והוא שקל עם בקיץ עם מחתום בניקס ובסוף החליט על בוסטון.
וואלה, לא, האמת שלא, מפתיע, קיבל החלטה נכונה, זה בטוח. כן. אז מה באמת אנחנו יכולים להסיק מכל השלושה משחקים האלה? כשאני אומר בסוגריים מאוד מאוד חשובים, זה שלושה משחקים, זה הסמפל סייז שיש לנו. ברור שהרבה מאוד המסקנות כאן עלולות להיראות קצת מגוחכות עוד חודשיים.
ברור, אם מישהו חושב שאנחנו לא מבינים שזה רק שבוע אחד, אז סבבה, כל הכבוד לך, אתה נורא חכם.
אז זהו, אז זה ברור שאין יכולת כרגע להגיב על יותר מזה, וזה מאוד ביולטי באחוזים מהשדה. שחקן שאנחנו עכשיו מתלהבים שיש לו אחוזים נפלאים, מספיק 3-4 החטאות במשחק הבא, וזה מהר מאוד יאזן את עצמו. קנה להפך, אני בטוח שג'יימס הרדן לצורך העניין לא יסיים את העונה עם 11.5% מ3, למרות שזה המצב שלו כרגע.
תשמע, יכול להיות.
לך תדע. אבל עם כל זה, יש לנו מצב מעניין. מצד אחד, לסלטיקס יש כרגע 4 שחקנים שכל אחד מהם ביום נתון יכול להוביל את רשימת הקלעים. היה לנו באמת במשחק הראשון היה זה הייוורד, אך בפעם במשחק השני זה היה בראון וטייטום, ובמשחק השלישי זה היה קמבה. אתה חושב שיכול להיות מצב שקבוצה באמת תהיה מין מפלצת 4 ראשית כזאת, שכל פעם שחקן אחר יכול ביום נתון להיות השחקן הבולט יותר?
כן, אם אתה תראה את ההרכבים שלנו, ההרכב גורדון הייוורד, ג'לן בראון וג'ייסון טייטום, שאגב דיברנו עליו שבוע שעבר עם גורדון הייוורד בתור מוביל כדור ובראון וטייטום בכנפיים, הוא בפלוס 13.4 נקודות ל-100 פוזשנים על היריבות, עם דירוג הגנתי של 97, שזה שווה ערך לדירוג ההגנתי של ההרכב שלנו שנה שעברה, הורפורד ובנס.
אחד הדברים שבאמת מאוד מאוד משפיע על ההגנה, אני חושב שכל הווינגים שלנו מאוד 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 אקטיביים בהפרעה לנתיבי המסירה. ג'ייסון טייטום, שוב, כרגע, אני מניח זה ישתנה, אבל כרגע בממוצע של 3 חטיפות למשחק, יש, הסלטיקס כרגע נמצאים במצב שהם כופים על היריבה את אחוז העיבודים הגבוה ביותר בליגה.
22 עיבודים למשחק, הם מובילים את הליגה.
ומצד שני, מאבדים הרבה פחות, רק 11.
שזה גם כן מקום ראשון בליגה.
נכון. שזה מדהים. ואני חושב שזה באמת הדבר היחיד שמצליח לשמור אותנו במשחק, למרות באמת התחלה גרועה מאוד מהשדה, רק 40% הסלטיקס קולים כרגע מהשדה. באמת אז אנחנו מאוד מאוד אקטיביים בהגנה, וזה מאוד חשוב, זה גם היה מאוד מפתיע ביחס לזה שהתחזיות המוקדמות דיברו על קבוצה שהיא...
אנחנו עדיין לא כזאת קבוצה הגנתית, אם אני זוכר נכון אנחנו מקום 9 או 10 בדירוג ההגנתי, שנייה נבדוק, 8 בליגה בדירוג הגנתי.
וכמה התקפי?
אגב, אני בדקתי לפי אזורים, אנחנו ברוב האזורים שומרים טוב, חוץ מ... הנה דירוג התקפי 18, חוץ משלשות מהפינה, שזה שנים היה נקודה חזקה של בוסטון, כן. בטח תחת סטיבנס, ודווקא שם אנחנו סופגים 45% היריבות קולות עלינו.
מעניין, אני חושב, אני עכשיו לחלוטין, בלי לחשוב על זה לעומק, מנתח את זה, הרבה פעמים מה שמוביל לשלשות מהפינה, זה איזושהי הנעת כדור של הקבוצה היריבה, השחקן חודר, מביא לשחקן שמביא לשחקן, וברגע שיש קבוצה שמדברת בהגנה וזזה נכון, אז, ומגיעים למקומות הנכונים, זה יכול לעזור לזה. הקבוצה מצד אחד מאוד, מאוד אקטיבית, אבל מצד שני מלאה בהרבה מאוד שחקנים חדשים, וברוקיז, מה שיכול להוביל לזה שיש...
דווקא רוקיז ובמיוחד גרנט וויליאמס מובילים יפה.
נכון, אני חושב שגרנט וויליאמס מוכיח בהמון המון נקודות שייך לליגה הזאת וכנראה יהיה שייך להרבה מאוד זמן. הוא הולך להיות נשק מאוד משמעותי, גם ביכולת שלו להתאים את עצמו, גם לשחק 4, גם לשמור אחרי זה על 5, עם ברד סטיבנס מהר מאוד עבר להעדיף אותו על פני שמי.
תשמע, אתה ראית אותו נגד הניקס, הוא פשוט שמו אותו על בובי פורטיס, והוא פשוט חיסל אותו.
כן, עכשיו, הגג אומנם, שהוא נתן שם על פורטיס היה.
עכשיו, בדיוק. אמנם, הורידו לו איזה 2 אינצ'ים במסגרת הקיצוצים.
הקיצוצים
והוא
בגובה.
והוא רק 1.98 מטר מסתבר. אבל הוא שומר על פורטיס, הוא שמר יפה על פורטיס. לא יודע אם ראית, הוא עשה, או היה לו איזה 2 פוזיישנים על קייל לאורי, אחד מהם זה הסרטון שרץ, של הוא פשוט עושה עבודה מדהימה. הוא שומר על גרדים, הוא שומר על גבוהים, הוא הסתבך רק נראה לי עם מרק גסול, אבל בסדר, נוותר לו.
כן.
הוא שומר, אני גם כתבתי באחת התגובות בקבוצה, שאני מתחיל לאהוב אותו, כי חוץ מהקטע הזה של להכניס את הכדור לטבעת, הוא עושה הכל טוב.
כן, שזה מאוד, מאוד סמארטי מצידו. וראיתי שגם השוות אותו באיזה גיף לדריימון גרין, ההשוואה הזאת.
בסדר, קצת פרפץ'.
כן, ברור.
אבל תשמע, אחרי שהוא גם שומר על בובי פורטיס וגם שומר על קייל לאורי, בכזה צורה מרשימה, אז תשמע, אולי אפשר לקוות.
זה ללא ספק המודל הכי טוב ש... גרין אגב גם ירד בגובה, עכשיו הוא...
הוא לדע... גם כן 6-6.
הוא לא 6-5 אפילו, דתי ב...
לא, לא, ירד... הוא מדד, הוא בלי נעליים, הוא 1.97 מטר.
טוב, כן, אז יש סיכוי לגרנט וויליאמס להיות מין מודל כזה, הלוואי כמובן, כן. רחוק...
זה יהיה חתיכת אבל... גניבה דראפט.
כן, זה יכול להיות בהחלט חתיכת גניבה. אז בואו כבר, אנחנו התחלנו לגעת ספציפית בשחקנים, אז בואו ננסה קצת לנתח מעבר למגמות. אז דיברנו על השחקנים, אז היה לנו את ג'יילן בראון, שחתם על חוזה. זה כמובן אחרי ששחקן חותם על חוזה, מסתכלים עליו בזכוכית מגדלת. המשחק הראשון היה נראה לא טוב, בעיקר בכך שהוא לא הצליח לשמור על עצמו ולהימנע להיכנס מהר לבעיית עבירות, אבל בשני המשחקים האחרים ג'יילן בראון נראה נפלא. גם, וזה לא רק ביכולת שלו לייצר נקודות, אלא גם בשליטה בכדור, ביכולת למסור מדי פעם. היה לו מסירה אחת נפלאה, אם אתה זוכר, לגורדון הייוורד. מסירה לשלושת רבעי מגרש במתפרצת, כן. משהו שלא רואים.
תפס אותו מתחת לסל, בעד זה הוא גם סמארט תפס אותו לאיזה הליור.
כן, אז אני חושב שג'יילן מראה הרבה מאוד סימנים מאוד מעודדים. ומצליח להבין את התפקיד שלו נכון. מצד שני, השחקן שצפוי לקבל אקסטנשן שנה הבאה, ג'ייסון טייטום, כולם מהר מאוד רואים בעיה אחת מאוד מאוד מרכזית, הוא מאוד 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 כרגע מתקשה לקלוע בטבעת. זאת אומרת, כרגע טייטום, למרות שהוא עם 20...
הוא שיפר בחירת זריקות, חוץ מזה בלת התמוהה, שבדקנו בשורט-שורט שלו שהוא משום מה ממש אוהב אותה.
אבל לא, אבל לא ספק, אני קצת ארחיב על טייטום, יש לו כרגע, הוא עשה שינוי מאוד מאוד משמעותי ולא מובן מאליו. עם שנה שעברה הוא זרק 26.5% במיד ריינג', הפעם השנה הוא כרגע, שוב, זה עוד יכול להשתנות, הוא זורק רק 16%, וזה הבדל מאוד מאוד משמעותי. הדבר המעניין, הוא נכנס באמת, זורק הרבה יותר לשלוש ונכנס הרבה יותר לטבעת, זה בדיוק מה שכל שנה שעברה יכלו ופיללו שיעשה את השינוי הזה, והשנה הוא באמת עשה איזשהו שיפט, אבל לדעתי זה אנחנו מרגישים כרגע מה שיקרה כאבי גדילה. הוא לא רגיל לסיים באגרסיביות מתחת לסל, הוא לא עשה, הוא שחקן שהרבה פחות נכנס לתוך המגע והרבה יותר טבעי לו ללכת לפייד אווי. או לעצור לפול-אפ מהמיד ריינג', וזה שינוי מאוד מאוד משמעותי לשחקן כזה, שכרגע קשה לו עוד לבצע, מבחינת השלשות נכנסות נהדר, ומצד שני, אז הוא בקליעות, מה שנקרא, משתי פיט, הוא קולע כרגע 10 מ-24, שזה 40%, וזה מצב שהוא בתקווה ישתנה, זה ברגע... שהוא קולע עוד 3-4 זריקות כאלה, זה היה משנה לחלוטין את כל איך שזה נראה. אז מה מוביל לזה? באמת, מוביל לזה קודם כל, זה שטייטום באמת מפחד ממגע, והיה לו שחקנים מאוד גדולים ומפחידים בצבע מול פילדלפיה ומול טורונטו. השאלה אם זה משהו שאתה חושב שהוא קודם כל יכול לתקן.
מאמין שכן, אבל ייקח זמן. זה לא יהיה מחר, אבל יהיה ככה.
טייטום, אגב, הגנתית, אז באמת זה, אז הוא הרבה יותר אקטיבי. זאת אומרת, כן. ברור שזה כרגע עוד, גם בריבאונד, הוא לוקח 9 ריבאונדים במשחק, שזה מאוד מאוד משמעותי, בטח לקבוצה שהיא כל כך נטולת ריבאונד כמונו כרגע, והצד השני הוא גם 3 חטיפות למשחק. כשזה בא ביחד, עם כל ההסל של הקבוצה, עם שחיטת העבירות עוקף של קמבה, עם האקטיביות של סמארט ושל בראון ושל טייטום ביחד, זה יוצר מצב שהקבוצה מאוד מאוד, יש האנרגיות מאוד טובות בהגנה, מה שמחפה על הנחיתות הגדולה בצבע. אז זה לגבי טייטום.
כן, אגב, הנה, הוא דירוג הגנה כשהוא על המגרש 95.
וואו.
שזה ממש טוב. אמרנו קודם שהוא, כשהוא לא על המגרש, דירוג הגנתי 106.
וואו, זה בהחלט, בהחלט משמעותי. יש לטייטום נתונים הגנתיים מדהימים.
אגב, גם הדירוג ההתקפי זה בדיוק התהפך. כשטייטום על המגרש, דירוג התקפי זה 104.4, כשהוא יורד זה 97.7. אז למי שחושב שהוא, רק בשביל לסדר, כשהוא על המגרש אנחנו בפלוס 9, כשהוא לא על המגרש אנחנו במינוס 9, כלומר הפרש של 18 נקודות ל-100 פוזיישנים. אז להגיד שהוא מאכזב זה...
כן, אז כמו שאומרים, אז ג'ייסון טייטום לא יעיל במובן כשמדברים על מדעי היעילות של הכליאה. הצד השני הוא שכרגע בוסטון, הנוכחות שלו למגרש היא קריטית להצלחה של בוסטון, גם הגנתית וגם התקפית. הרבה פעמים כן. אנחנו שוכחים את הצד הזה. אני מאוד מקווה ואני רוצה לראות שני דברים מטייטום שישפר להמשך. א', השינוי המשמעותי מאוד זה להצליח באמת לסיים, ואני חושב שהרבה פעמים הסיומת הגרועה מתחת לטבעת נובעת מאיזשהו ללכת כל מיני, ללכת החוצה מהמגע, לנסות לעקוף את המגע ולא להיכנס לתוך השחקן ולתוך המגע. ובית, זה מתחבר בדיוק אותו עניין, זה באמת כבר לחפש איפה הפאול נמצא. יש שחקנים שיודעים איך לנצל את הכניסות שלהם לסחיטת עבירות, וטייטום הרבה מאוד פעמים לא מגיע לשם, כי הוא לא נכנס לתוך השחקן, וצריך לראות איך הוא עושה את זה. ברגע שהוא יעשה את זה, אז הוא באמת יכול להגיע לפוזיציה של כוכב בליגה הזאת, שכרגע...
כן.
קמבה ווקר, אז מה אתה חושב עליו? זה התחיל באמת עם ימי כליה נוראים, וישר... חשבתי על משהו מעניין, אחרי המשחק הראשון, קמבה היה לו תצוגה התקפית נוראית, ובמקביל קיירי קלה 50 נקודות, וכבר אמרו, קמבה וקיירי זה לא אותו דבר. שכחו גם שקמבה אמנם היה 4-18 במשחק הראשון, שנה שעברה קיירי היה 3-16. זאת אומרת, משחק אחד זה משחק אחד.
כן, אני גם, כמו שעניתי למישהו, זה לא שמישהו, אני חושב שמישהו חשב שקמבה יותר טוב מקיירי התקפית. צד שני, אני חושב שיש מישהו שיחזיר את קיירי.
נכון. ובאמת, אז זה התחיל בימי, גם המחצית הראשונה בטורונטו הייתה נראית רעה מבחינת הקליעה. אז משהו בחינת הקליעה מאוד מאוד התאפס. הוא היה נפלא בחצי השני מול טורונטו, ונפלא לאורך שלושת הרבעים האחרונים מול הניקס, מה שהוביל אותו באמת 32 נקודות, 11-17 מהשדה. והדבר שאותי הכי הרשים בקמבה, זה הלחימה שלו. קמבה לא ידוע בתור שומר.
כן, היה לו גם נגד הניקס, היה לו כל מיני תצוגות הגנתיות. כמו שהתלהבנו שנה שעברה מקיירי, אז גם קמבה התחיל לשחות עבירות עוקף. הוא עשה גג, לא זוכר על מי, עשה כמה דברים ממש יפים, הוא נלחם, מתאמץ.
כן, והדבר שעוד יותר מעניין גם, איזשהו חיבור של קמבה בכלל הקבוצתיות על המגרש, ואיך שהוא מדבר עם השחקנים. ג'יילן בראון דיבר אחרי המשחק עם הניקס על זה שהיה הרגע במשחק שקמבה היה מה שקרה היט-צ'ק, שהוא קולע שלושה אחרי שלושה. ג'יילן בראון לקח ריבאונד ובעצמו זרק זריקה מאוד מאוד מוקדמת על השעון. סטיבנס מאוד מאוד כעס על הזריקה הזאת, וכן, בישר ניגש אליו, בהכל טוב, אל תדאג, בסדר גמור, תמשיך לזרוק, וג'יילן בראון אמר כמה שזה היה משמעותי עבורו. אני חושב שגם ג'יילן ניסה בדרכו עקיפה שוב להכניס לקיירי, דיבר כן. על כמה זה טוב לדעת, שגם אם אתה עושה טעות, השחקן שהקבוצה שלך מאפשר לך ונותן לך, שאתה יכול להיות עצמך על המגרש, אבל זה מאוד משמעותי. גם ראיתי אותו, הוא היה מחובר למיקרופון במשחק הראשון מול פילדלפיה, אז ראו אחרי שטייטום החתיק כמה זריקות, הוא ניגש אליו ואומר לו, "Keep shooting, keep shooting." זאת אומרת, יש איזה משהו בכל הנוכחות שלו שבאוטומטית מאוד מאוד מחוברת לקבוצה ומחברת.
כן.
והצלע האחרונה ברביעה הזאת זה גורדון הייוורד. מה אתה אומר? אז הוא חזר?
עוד לא, אבל הוא די טוב וכבר הזכירו את הנתונים של החדירות שלו, לא?
כן.
שהוא חודר הרבה יותר.
זה היה מאוד בולט במשחק הראשון, שהוא באמת חדר 18 פעמים.
כן.
ובמקום
5.7
בעונה הקודמת. מעניין אותי באמת, אני לא יודע כמה זה השתנה, כי הוא היה קצת יותר פסיבי בשני המשחקים שאחרי, במיוחד מול הניקס. עדיין יש הרבה ups and downs, הוא לא לוקח
את הוא קצת נרגע, ממוצע בשלושה המשחקים 11.7.
כן, אז שוב, זה גם הממוצעים האלה, הם עוד יכולים מאוד מאוד...
כן, זה מאוד אנומליה, זה... כן.
קשה מאוד לדעת. כשיש לך ארבעה קלעים כאלה, אי אפשר שיהיה ארבעה באותו משחק שקולים 20 ומשהו למשחק. זה לא הגיוני, יש קבוצה. זאת אומרת, תמיד במשחק יהיה את השחקן הזה שקצת פחות הולך לו, קצת פחות לוקח זריקות, קצת יותר נותן לאחרים. הייוורד... הוא שחקן שעם ה-2-3 זריקות הראשונות לא יהיו מדהימות ולא יהיה איזשהו משהו, או שהוא לא ירגיש איזשהו צורך, הוא גם יכול לקחת צעד אחורה. השאלה אם הוא יצליח גם לקחת את הצעד הקדימה, כשזה לא יהיה היום של קמבה וזה לא יהיה היום של טייטום. ראינו את זה קצת מול פילדלפיה.
שוב, אמרתי, אחד הרכבים הכי יעילים שלנו זה הייוורד, בראון, טייטום, כשגורדון הייוורד מוביל כדור.
כן.
קמבה ווקר על הספסל. אז כן יש, אז כן זה תשובה למה שאתה הולך לשאול, של אם קמבה לא מצליח.
כן.
וכן, גורדון הייוורד יכול להיות מוביל כדור, צריך להיות מוביל כדור. ראינו, דיברנו על זה, על הלקחים מהקדם עונה, שסטיבנס ניסה את זה, זה עבד יפה אז, זה עובד יפה בינתיים. אין סיבה לא להמשיך, זה עובד יעיל גם התקפית גם הגנתית, בין היתר כי הייוורד די בגודל של יותר גדול מרוב הרכזים.
כן.
אז הוא יכול להסתדר איתם.
הצד השני הוא גם שהייוורד, מה שהוא גם שומר מצוין על שחקנים פיזיים, שחקנים מהירים קצת קשה לו הרבה פעמים, דווקא היה לו קשה להתמודד עם סימונס לא על הפיזיות אלא על המהירות. כשהייוורד שמר על סימונס, סימונס ניצל את את המהירות המאוד מאוד גדולה שלו כדי לחגוג עליו לרגעים קרובות. כל הסלטיקס זה מה שצריכו למצוא פתרון לסימונס, אבל הייוורד...
דווקא אולי גרנט וויליאמס היה מצליח.
יכול להיות. אני חושב שינסו את זה, יהיה מאוד מעניין לראות ברביעי יש את מילווקי מיאל יאניס, ואני בטוח שגרנט וויליאמס לפחות ינסו אותו קצת שם. נחזור, אז דיברנו על ארבעת הגארדים והווינגים המרכזיים שפתחו בחמישייה. יש לנו את עמדת הסנטר, שהיא כרגע העמדה הכי פלואידית שלנו.
כן,
לנו...
שכל שחקן, שכל משחק אנחנו עושה כאילו
יורד עוד
אחד. אחד.
כאילו, זה, כאילו זה לא היה דליל מספיק גם ככה, אז היה לנו את קנטר שנראה יחסית טוב, פתח בחמישייה ונפצע במשחק הראשון.
כן, זה די הפתיע אותי שהוא פתח.
נכון, אני חושב שזה בעיקר בגלל המאצ'אפ, שיש הרבה זיכרונות רעים מהמאצ'אפ של טייס מול אמביד, ואחרי שטייס די מביסס את מקומו בחמישייה במשחקי קדם העונה, הוא כמעט לא שיחק מול פילדלפיה, עדיף הוא אפילו להכניס את רוברט וויליאמס ולתת לו יותר דקות מאשר לטייס. טייס גם, הוא שיחק רק כשאמביד לא שיחק, ממש היה לברוח מהמאצ'אפ הזה. ואז במשחק השני טייס פתח ונפצע, ובעצם במשחק השלישי רוברט וויליאמס פתח קצת צולע, אז אחרי זה יתאפס בהמשך. אז בעצם, האם כל השנה זאת תהיה מין עמדה פלואידית כזאת שלא ברור מי ממלא אותה?
כן.
כן, זה נראה ככה.
למרות שרוברט וויליאמס פחות גרוע משחשבנו.
נכון.
הנתונים שלו יפים מאוד, אבל עדיין רואים שהוא קצת... לא מוצא את מקומו, לא עדיין מבין מה צריך, הוא לא עדיין משתלב עם החבר'ה, יכול להיות שהוא צריך עוד קצת דקות דווקא בגלל זה.
אני אגיד, רוברט וויליאמס בעיניי הוא אחד השחקים שהכי הפתיע אותי לטובה. הם הפתיע אותי לטובה כי שנה שעברה הוא לא היה באמת נראה כמו שחקן ששייך ל-NBA עכשיו. הוא היה מדי פעם קופץ, עושה 2-3 גגות מדהימים, ואז מאבד את הכיסוי, לא מבין את הסכמות ההגנתיות, ושחקן שמאוד מאוד ברור שלא יכול בשום צורה להיות נט רייטינג חיובי בכאן ועכשיו. הוא כאיזשהו נטל על המגרש ולא נכס, כי הוא לא מספיק מבין את הסכמות, והוא עושה טעויות, וכל התקפה שנייה קורה איתו משהו. עכשיו הוא נראה שייך על המגרש, שזה בהחלט מעודד. ההגנה נראית רוב הזמן, הוא עוד עושה טעויות, כמו שאתה אומר, הוא עוד לא תמיד מוצא את עצמו, אבל זה נראה כמו טעויות של שחקן NBA. וזה מאוד מעודד, כי מבחינת נתונים ויכולת הגנתית פוטנציאלית, אז הוא באמת הכי גבוה שם. היה לו כמה רגעים מאוד מאוד יפים, היה את החטיפה, היא במרכז המגרש, הוא הצליח לחטוף ולמסור מאחורי הגב לטייטום, היה לו כל מיני רגעים יפים.
כן, יש סיכוי שהוא ימצא את עצמו, יתאפס ואפילו יהיה די יעיל.
כן, אבל מי שבאמת מצליח למצב את עצמו כבר מאוד מהיר, זה גרנט וויליאמס.
כן. גרנט וויליאמס הוא מבין כל שחקני הרוטציה מוביל את כל הסגל שלנו בפלוס מינוס.
שזה,
סליחה, לא בפלוס מינוס, סיכס, נט רייטינג.
אז אני אגיד שזה סמפל סייז נמוך, זה לא בהכרח אומר הרבה. העניין עם, עם איתו, עם גרנט וויליאמס, שזה גם, הוא היה ביפר הכי הרבה בפלוס מינוס, גם פלוס מינוס, שוב, בנט רייטינג, גם בליגת הקיץ, גם בקדם העונה, גם עכשיו, וזה נראה כן, שזה לא מקרי.
כן, ודיברנו על זה קודם, שמול הניקס שמו אותו דקות ארוכות על בובי פורטיס, ולמרות הבדלי הגודל הוא די חיסל אותו, והוא הצליח להתמודד גם עם גרדים, כולל לשמור על קאי לאורי. זה השוואה לדריימונד גרין, שוב נחזור אליה, זה כן.
אז זה בהחלט מאוד מודד, הוא באמת שחקן שמצליח לעשות.
אני מאוד אוהב אותו ואת מה שהוא עשה, זה... כן, אני כל פעם חוזר לאותם השוואות, כי זה נורא התלהבתי כשהוא עשה את זה.
כן, השוואות אחרות שאני שמעתי, שכמובן יחסית ברורות, זה מרקוס סמארט, רק בצד הזה של המגרש, מרקוס סמארט גבוה, שהוא כולו גבוה, אבל...
גבוה ממרקוס סמארט ב-5 סנטים עכשיו.
כן, כן, אבל יש לו הרבה מזה במובן... ביכולת שלו לתת את הגוף, לעשות את הדברים הפחות פנסיים, להיות תמיד זה שנמצא שם כשצריך, שקופץ על הכדור האבוד, שמזנק, שלוקח את האופנסיב, וזה משהו שהוא מאוד מאוד מרשים. אז אני חושב שגרנט וויליאמס מהר מאוד מצב את עצמו שמי, עוד במשחק הראשון נכנס לפני גרנט וויליאמס, ומהר מאוד כבר עכשיו זה נראה די ברור שהוא לפני אוג'לי ברוטציה.
כן. אגב, הם בחלק מהפעמים החליפו אחד את השני, והוא השתמש בגרנט וויליאמס בתור החמש.
כן.
שזה בכלל חמישה מאוד נמוכה. אגב, דריימונד גרין.
כן.
עכשיו, אני שואל משהו אחר, יש סיכוי שנראה את שניהם ביחד על המגרש?
עכשיו ראינו את זה בכמה דקות. אני חושב ש... יש איזה היגיון מסוים, החיסרון המאוד מאוד משמעותי, זה החיסרון ההתקפי. כרגע וויליאמס לא מספיק מצליח לקלוע את השלשות הפנויות, גם לא אוז'לי, ומספיק שיש לך עוד סמארט על המגרש במצב כזה, אז...
לא, הנה, עם השלישיה שאמרנו, עם הייוורד, טייטום, בראון, וצמד הוויליאמסים.
יכול להיות, הבעיה היא שאז יש לך שחקני הגנה מהצד השני שיודעים לעזוב ולבוא לעזרה הרבה יותר בקלות, גם על השחקן של אוג'לי וגם השחקן של וויליאמס.
זה השחקן של אוג'לי, אמרתי צמד הוויליאמסים.
עכשיו אני מבין אותך, רוברט וויליאמס. אוקיי,
איך הגעת לאוג'לי מוויליאמס?
אני דיברתי על גרנט וויליאמס, ואז דיברתי על החילוף עם אוג'לי, ואז אתה אמרת, כי המשכת לדבר, כי לא אתה מדבר על אוג'לי.
לא, עכשיו... אמרתי צמד הוויליאמסים.
זה נשמע לי הגיוני בכל מיני מקומות, הבנתי. עכשיו אני מבין את כל מה שאמרת, ואני אדאג למחוק את זה בצורה
שזה... לא, לא, אל תלחק, אל תלחק. סבבה. תשאיר, תשאיר.
נשאיר, נשאיר, נראה את ה... את ה... מה שנקרא, מאחורי הקלעים של הפשלה. אבל... ספרו לנו מה שנקרא, מי צדק? האם דיברנו על אוג'לי או על רוברט וויליאמס?
אני אמרתי צמד הוויליאמס.
כן, אבל באמת, עכשיו שאני מבין את השאלה, אז רוברט וויליאמס וגרנט וויליאמס נשמע לי כמו שילוב מאוד מעניין. צריך שרוברט וויליאמס ידע...
זהו, בגלל זה אמרתם, שיחקו כמה דקות יחד ואני כזה ניסיתי להיזכר מה פספסתי.
אוקיי, אוקיי, אז עכשיו אתה צודק, זה נשמע כמו שילוב מעניין, צריך לראות זה בעיקר כשירגישו מספיק בטוחים לגבי היכולת של רוברט, מה שנקרא, בעצמו להבין את ההבנה שגרנט וויליאמס הבין במשחק הראשון פחות או יותר של איפה הסוגרים נכון, איך עושים את התנועה הנכונה בהגנה. לרוברט וויליאמס שהוא שנה שנייה עוד אין את זה ברמה הזו.
כן.
אז כשרוברט וויליאמס צריך להתמודד עם זה, אז יהיה יותר קל לשלב את שניהם ביחד. אני מניח סטיבנס עוד הולך לעשות הרבה ניסויים, במיוחד כרגע שכל עוד מצבת הגבוהים כל כך דלילה, שם היו רוב הניסויים.
כן, אגב עוד ניסוי, מה עם מרקוס סמארט לחמישייה?
אני אוהב את זה שהוא נכנס בספסל, אני חושב שזה דבר נכון. אני חושב שהוא נותן המון המון בוסט אנרגטי, הגנתי, שהוא מאוד מאוד משמעותי. הוא גם כן הוא מוביל כדור טוב. היה לו מול הניקס איזשהו רגע שהוא זרק איזה 5-6 זריקות פול-אפ רצופות משלוש פחות או יותר.
כן, הוא... ציפיתי ממנו ליותר, ואני דווקא חושב שאם הוא יתחיל בחמישייה, אז הוא כן יחזור לתת יותר.
על חשבון?
היוורד.
יכול להיות, אני...
ואז היוורד מחליף ראשון או סמארט או ווקר.
אולי אני חושב שהיוורד צריך את הביטחון הזה של לפתוח בחמישייה.
זה לא קשור לביטחון, הוא אפילו יסיים. ואנחנו יודעים שהיום החמישייה המסיימת זה יותר חשוב. מהחמישה שפותחת.
ברור שזה יותר חשוב, אבל מהצד השני גם יש את ה... זה גם משהו אצל השחקנים, מנטלי, של, ש, 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 כן משנה להם, הקרוז שקורה בשם שלך, המעמד הזה.
אתה לא ראית? היה משחק אחרון נראה לי, שבמשחק עשו הקרוז קרה את כל הסרט.
זה קורה הרבה פעמים בהום אופנר, במשחק ראשון ביתי, אז הוא מקריא את כל הקבוצה. אבל אני מניח שזה יהיה חמישיות מכאן. שוב, נראה אם יהיה שינוי הזה. ואני מניח שסטיבנס גם שם יעשה בדיקות, במיוחד אם דברים פחות ילכו מול מילווקי, יצטרכו לחשוב על עוד איזה שהם התאמות. אז חוץ מהם, אז היה לנו את קארסן אדוארדס, שעוד לא פגע מספיק.
כן.
הוא כן הראה ב...
הראה בעיקר את ההבדל בין קדם עונה לעונה רגילה.
כן.
זה עוד אוקטובר, לא משהו איזה.
כן, יש הרבה יותר קושי להצליח גם באמת כשיש שמירות של עונה רגילה. גם צריך להגיד, קדם עונה מול קליבלנד, וההגנה הנפלאה של קליבלנד, זה הרבה יותר קל מול כן. ההגנה של פילדלפיה. כן, הוא הראה ניצוצות מול ניו יורק, היה לו כמה רגעים שהוא קלה יפה, אבל בהחלט עוד היד רועדת, והוא עוד מאוד מפחד. הוא לא מפחד לזרוק, אבל בינתיים האחוזים שלו...
כן, הוא די, יותר... הוא פחות מוצא את הזריקות הנוחות שלו. פתאום קצת יותר קשה לו להיכנס אליהן.
כן. ופוריה כמעט ולא שיחק.
פוריה.
מה אמרתי? פוריה.
כן, שיחק קצת פחות משש דקות.
כן, פוריה כמעט ולא שיחק. שמי, דיברנו עליו כרגע, התקפית במיוחד, לא מוצא את עצמו, לא מצליח להביא איזשהו ערך משמעותי למשחק. ברד וואנמייקר, דווקא שיחק לא מעט, אני חושב. עוד לא ברור מה שיקרה אם סטיבנס מעדיף את וואנמייקר או את אדוארדס לפני. אבל צריך להגיד שוואנמייקר מאוד לא הרשים בדקות שהוא היה על המגרש. אז בואו ננסה לעשות איזושהי סימולציה. אז כרגע עוד ברור שהכל מאוד פלואידי. הכל מאוד דינמי והכל כל הזמן...
ואנחנו עוד זוכרים משנים קודמות שאצל סטיבנס עד דצמבר... שום דבר לא סגור.
זאת אומרת, אבל בואו ננסה בכל, זאת לראות. אז יש לנו רוטציה בסופו של דבר תתייצב על 10 גג 11 שחקנים. מסכים איתי?
כן.
קשה לי להמיד, לראות. בעונה הרגילה בטוח, בפלי אוף אפילו, אפילו פחות מזה. אז יש לנו באמת את השישה הדי ברורים, שברור שקמבה, שטייטום, שהייוורד, שבראון, שסמארט, וקנטר גם מקבל כמות משמעותית של דקות, ובטוח יהיו ברוטציה. יש לנו, אני מניח, טייס יהיה ברוטציה?
כן. צמד הוויליאמסים?
צמד, אם זה צמד, אז אנחנו כבר מדברים על תשעה, נכון?
כן.
אתה צריך להכניס עוד איזשהו גארד מהספסל, זה אדוארדס או וואנמייקר?
כנראה אדוארדס.
עשר? אנחנו מניחים שרומיו לנגפורד לחלוטין לא יהיה ברוטציה?
קודם שהוא יהיה בריא.
כן, שוב, הפציעה שלו עוד לא משהו...
אני חושב שמתחילת העונה, מהקיץ, דיברו על זה שרומיו לנגפורד את העונה יעביר בעיקר בקבוצת הג'ילי. קודם שהוא יהיה בריא, אחר כך שיראו איך הוא משתלב במשחק, אחר כך אולי הוא יגיע אלינו.
ואז זה אומר גם שכמובן, אני לא מדבר על טאקו, שאם ייכנס, ייכנס בתור מה שיקרא ויקטורי סיגר, וג'וונטה גרין, אני מניח שהם יבלו הרבה ביחד עם טרמונט ווטרס בג'י ליג, אבל מי שבעצם מחוץ לרוטציה ומסתמן שיש להם סיכוי לא רע לצאת מן הזה, זה שמי, וזה ברד וואנמייקר, וזה וינסנט. שזה, שאגב זה מעניין, כי הוא לא קיבל בינתיים בכלל הזדמנויות.
כן, ושוב, הוא טוב, הוא חזק, הוא ראה שהוא כן יכול לעשות דברים, אבל לזמן קצר, כי אם הוא יהיה יותר מדי, יאתרו את החורים, את החולשות שלו, וינצלו אותם. כן. ולא רוצים להגיע לזה.
אז אחרי שדיברנו על זה, אז אנחנו שאלנו אתכם, מה פרסי השבוע הראשון לדעתכם? מי לדעתכם השחקן המצטיין של השבוע? מי החלש? מי המשתפר? מי המאכזב? היו הרבה 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 דברים סותרים. לפעמים ראיתי כאלה ששמו את טייטום מצטיין, ראיתי לא מה ששמו אותו מאכזב. מה אתה חושב? מי אתה חושב? קצת קשה עוד לקבוע באמת מי מבחינתך המצטיין של השבוע.
כן, אני יודע מה, נלך על טייטום.
אני אבחר, בגלל שטייטום הראה הרבה מאוד דברים מאוד מאוד טובים בשני חצי המגרש, אני בוחר את ג'יילן בראון. בעיקר בגלל הרבה מאוד ביקרו אותו, דיברו הרבה הרבה דברים רעים לגביו, וקצת שכחו מה השחקן הזה יכול לתת, והוא נתן בשני המשחקים האחרונים יכולת מדהימה, הוא הרבה יותר נכנס פנימה, היה לו... דיברנו על הדרייבס, אז עכשיו גם לעומת 5 כניסות לסל שנה שעברה, אז היה לו 10, גם הוא מאוד מאוד... לא, אז בראון, אז גם היה לו 10.3, זאת אומרת גם הוא...
וכן, הוא גם אמרנו, התחיל למסור, הוא מוצא את החברים...
כן, אז אני חושב שגם בראון באמת נותן הרבה. השחקן המשתפר בעיניי, שכבר דיברתי עליו, זה רוברט וויליאמס, בעיקר בגלל שהוא היה לחלוטין לא בכיוון שנה שעברה. יש לך מישהו שמאוד יחזב אותך?
קנטר.
וואלה.
ציפיתי ממנו להיות פחות גרוע.
דווקא, שוב, בעיניי הוא די...
הוא לא נתן יותר מדי דקות, אבל אין לך יותר מדי מה לבחור.
כן. אז קצת קשה בהקשר הזה, ועכשיו, אחרי שבאמת עברנו את כל זה, אני רוצה באמת לראות, יש לנו את השבוע הקרוב לפנינו, ולנסות לנתח ולהבין מה שנקרא, מה יהיה מכאן.
רגע, לא אמרת מי
השחקן החלש.
לא החלש, המפתיע. קיצר, תשאל אותי משהו שאני אוכל להגיד גרנט וויליאמס.
השחקן, אמרתי על עצמי שהשחקן אז יאללה, בוא תגיד מי השחקן המפתיע שלך?
גרנט וויליאמס.
גרנט וויליאמס, מה הפתיע אותך בגרנט
וויליאמס? שהוא מצליח לשמור גם על גבוהים כמו בובי פורטיס וגם לגרדים כמו קייל לאורי, דמיון לדריימונד גרין. זה, אני חושב שאמרתי את זה כבר.
כן, אמרת את זה, אבל אני חושב שזה קצת, מה שנקרא, יש כל מיני קטגוריות אהבה מוזרות של אוהדי סלטיקס. אז יש את הקטגוריה של הביזר, שנגיד כל שנה יש את ה... לפני שנתיים היה את יבוסל, אז היה את, כן, את לא, רוברט לא. וויליאמס, ואז, ועכשיו זה טאקו. אז יש את הקטגוריה של ההאסל, שזה סמארט, במשך שנים היה האהבה הזאת.
כן, גרנט. אז, תקשיב, גרנט וויליאמס זה שילוב של אופי ושכל. לא משנה שהוא קטן יותר, יש לו אופי ויש לו שכל, ואני אוהב את זה.
לגמרי, הוא לחלוטין מסתמן כפגיעה בול, ואדיר לראות
אותו. ואני רק מחכה שתשאל אותי עוד שאלות, שהתשובה עליהן היא גרנט וויליאמס.
אוקיי, מה השעה?
גרנט וויליאמס.
נפלא. אז ביום רביעי יהיה לגרנט וויליאמס הזדמנות לפגוש את מילווקי בקס. ומילווקי עד עכשיו היה להם משחק אחד מאוד מרשים בחוץ מול יוסטון, והפסד די מאכזב בבית להיט.
כן. הם לא יציבים, ואני הולך להתפרע ולהגיד שאנחנו ננצח, בגלל שהם עדיין לא ימצאו את עצמם מולנו. לא שאנחנו עדיין מצאנו את עצמנו, אבל מקווה שנעשה את זה קצת יותר טוב ממה שהם ימצאו את עצמם.
אתה יודע למה אתה מבאס אותי?
לא.
כי זה צריך להיות האימור הפרוע שלי. זה אני הייתי צריך עכשיו להמר עליו וזה, אז עכשיו אני... אבל אני...
אז לא. אז באס לך.
כן. אז... אבל אני גם... אני חושב שיש בהם... משהו שעוד לא באמת מספיק מאוזן. שוב, יאניס יכול גם לתת בעצמו תצוגה מדהימה ולנצח. אני חושב שהיא תהיה התרכזות מאוד מאוד גדולה של ההגנה שלנו ביאניס, ואני מאמין שבגלל הביתיות אנחנו ניקח את זה.
כן, יום שישי אנחנו מארחים את הניקס.
אתה רואה מצב שיכולים להפסיד לזה?
נו, באמת.
כן, זה יהיה מאוד שנה שעברה מצידנו. להפסיד לניקס, היינו באמת הפסד מול ניקס שהיו שנה שעבר אפילו יותר גרועים, הפסד מאוד מביך בבית אז בזמנו.
אז זהו, זה אין לנו עד יום שלישי.
ואז עד יום שלישי, שבשלישי יש...
אנחנו בקליבלנד.
מקליבלנד. זה יכול להיות במצב כזה אופטימי לסיים את השבוע השני עם 6-1.
כן. קיצר, עכשיו אני דווקא מרגיש יותר רע עם זה, שלחתי
אתה מוזמן לשנות ואני אשאר באופטימיות.
כן, בוא נראה, בוא נקווה שנוכל להיות אופטימיים.
כן, זה יכול להיות בהחלט מאוד מאוד משמעותי, בעיקר במצב שכרגע הרבה קבוצות במזרח לא מרשימות.
כן, אתה יודע שאם זה היה השנה שעברה היינו מנצחים את מילווקי ומפסידים לניקס.
נכון, נכון, אם זה השנה שעברה, זה הכי, הכי קלאסי שנה שעברה. אנקדוטה, קבוצות אחרות במזרח, אי אפשר שלא לציין את קיירי, שגם בקרוב יגיע גם אלינו עם ברוקלין. אז זה היה ממש כל הדברים שהיה שם, זה הכי קיירי שואו, שמגיעים, קולע מלא, עושה מלא דברים, אבל אף אחד בקבוצה כמעט לא מעורב.
נכון.
ומפסידים לקבוצות שאמורות להיות נחותות מהם, מינסוטה וממפיס, תוך כדי שהוא אומר... אין מה לעשות, זה הופעה, on the big stage, הם לא רגילים לזה, אני רגיל לזה.
כן.
כן, כיף, כיף, כיף לראות, לשמוע את זה במקומות אחרים. טוב, אז אנחנו נקווה באמת לדבר שבוע הבא, כמובן, לפעמים חוזק הלוז מאוד מאוד משפיע על מה חושבים על קבוצה, יכול להיות ש...
כן, אחרי זה אנחנו גם הולכים לבקר את טרי רוזיר בשארלוט.
זאת אומרת, יכול להיות מצב... שאנחנו מגיעים ל-7-1, כולם מעללים את הקבוצה, מעללים את ברד סטיבנס, את הכימיה והכל, ואז יוצאים למסע במערב שיהיה אחרי זה, וחוזרים למציאות.
כן.
אז זוכרים מה שברד סטיבנס תמיד מדבר ומהלל, not too high, not too low, לזכור, גם אם אנחנו מפסידים למילווקי בבית, זה דבר הגיוני לחלוטין, לזכור...
אין דבר כזה הגיוני להפסיד.
מה? נכון, אני אזכור ש... נזכור ש
פחות טרגי.
זה דבר פחות טרגי, וזה לא דבר שיגיד הרבה דברים קטסטרופליים על הקבוצה. ומצד שני, גם אם נצליח אחרי לנצח את מילווקי, ואחרי זה לנצח את הניקס, את קליבלנד ואת שרלוט, ונהיה ב-7-1, זה לא בהכרח אומר, מה שיקרא, לעצור את השאיפות לאליפות. אז לזכור את זה, ובנימה ממוצעת זו, אז ניפרד כרגע, תודה רבה לך דרור.
תודה לך.
ויאללה, ניפגש בשבוע הבא בעוד פרק של סלטיקס פורקס.